אנחנו ממשיכים דף כ"א ועמוד א' אחרי הקדמה והסבר מה זה, מה המחלוקת בדרשין ותניא דקרא. בואו נחזור ונסכם את מה שרועי הסביר. בעצם יש לנו מחלוקת בסיסית, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה, כשהתורה נותנת לנו מצווה, האם אנחנו יכולים להגדיר את המצווה מבחינה הלכתית בגלל טעמים שחז"ל קבעו הם טעמי המצווה. זאת אומרת, אם התורה אומרת לא תחבול בגד אלמנה, אז רועי הסביר, רבי שמעון אומר, הכוונה בלא תחבול בגד אלמנה, זה לא לצייר אותה, אם אתה צריך כל פעם להחזיר לה, בלילה, ביום, ואז עלול לצאת לשם רע, איך זה שהגבר הזה נמצא אצלה כל בוקר, כל ערב. אז לפי רבי שמעון, בגלל שהוא אומר שזה ההיגיון במצווה, אז הוא אומר נפקא מינה הלכתית, שאם היא אלמנה עשירה, מותר לי לקחת ממנה את הבגד כמשכון. מותר לי לקחת ממנה משכון. לא תחבול בגד אלמנה, זה דווקא לפי רבי שמעון, כשיהיה מצוות שזה יגרום לבושות. אלמנה עשירה אין בעיה. זאת אומרת, דרשין תניא דקרא, לפי רבי שמעון, זה חכמים, יש בכוחם לתת טעם שיהיו לו השלכות הלכתיות להלכות שכתובות בתורה. תתני יוסף. יופי. אומרת הגמרא, מה ראינו במשנה שלנו רגע? במשנה שלנו, מי דרש תניא דקרא, רבי יהודה או רבי שמעון? רבי יהודה. כי הרי התורה אומרת, לא ירבה לו נשים. בא רבי יהודה אומר, כן, רק אם הם מסירות לבבו. אם הם לא מסירות לבבו, שיתחתן עם כמה נשים שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא נותן טעם לפסוק. בא רבי שמעון ואומר, לא ירבה לו, לא מעניין אותי, טובות, רעות, לא מעל ל-18. אם היא רעה, אז אל תתחתן איתה גם מהראשונה. אם היא טובה, עד 18. אז רבי שמעון פתאום לא דורש טעם דקרא, רבי יהודה כן דורש טעם דקרא. זה הפוך משיטתם בכללית. אומרת הגמרא, למימר דבר יהודה תריש טעם דקרא, ורבי שמעון לא דריש טעם דקרא. אתה רוצה לומר לי מהמשנה שלנו, רבי יהודה הוא זה שכן נותן טעם בפסוק, ועם השלכות הלכתיות, רבי שמעון לא. והאיפכא שמינן לו, הרי אנחנו יודעים שהם אומרים ההפך. אז בגמרא לא היה להם את רועי. הגמרא הייתה אומרת, כי רועי לימד אותנו לפני 5 דקות. אז אצלנו נאמר דתניא, הגמרא תביא את הברייתא שאותה רועי למד, אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין מותה, שנאמר לא תחבול בגד אלמנה. זה דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, לא מעניין אותי, התורה אומרת, לא למשכן אותה. גם אם היא עשירה. בא רבי שמעון ואומר, הרבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה. כי אם אתה ממשכן אותה, ואתה חייב להחזיר לה, ואתה מסיע השם רע בשכנותיה. אז רבי שמעון אומר, יש פה איזשהו היגיון בפסוק, ועל פי היגיון אנחנו יכולים גם להגדיר מתי המצווה הזו רלוונטית. כן? כן, זה מחלוקת תמידית. אז השאלה היא למה במשנה שלנו יש היפוך השיטות, שפתאום רבי יהודה דורש תניא דקרא ורבי שמעון לא. ואמרינן, מי כאמר? הכי כאמר, מתוך שאתה ממשכנה אתה חייב להחזיר לה. אם היא ענייה, אז כל לילה אתה מחזיר לה, כל בוקר אתה לוקח חזרה, ואתה מסיע השם רע בשכנותיה. הן מדברות, איך זה שיש לה את הגבר הזה שמגיע אליה הביתה כל לילה, כל בוקר, מה הולך שם? אלמה, מהברית הזו אני מביא, רבי יהודה לא דריש תניא דקרא, ורבי יהודה דריש תניא דקרא. אז למה במשנה שלנו זה הפוך? זה סיום השאלה, סימן שאלה. עונה הגמרא, באלמה רבי יהודה לא דריש תניא דקרא, אתה צודק בכללית, רבי יהודה לא דריש תניא דקרא, ושאני אחד מפרש תניא דקרא. הפסוק הרי מגדיר לי פה. הפסוק הרי אומר, מה טעם לא ירבה לו נשים? משום, אומר הפסוק, לא ירבה לו נשים, אלא יסור לבבו. אז הפסוק הרי מגדיר לי איזשהו טעם. זה לא טעם שחכמים החליטו זה הטעם של הפסוק, זה כתוב מפורש. אז בגלל זה רבי יהודה אומר, פה אני כן דורש טעם, זה לא אני דורש, זה הפסוק נותן לי טעם, וממילא הפסוק מגדיר לי מתי המצווה הרלוונטית, כשהם מסירות לבבו לא יישא, מעל ל-18, וכשלא מסירות לבבו, איס יכול לסע כמה שהוא רוצה. שאלה טובה, תרצה אני ואתה נלמד את הסימן הראשון באבן העזר, ונראה את חרם דרבנו ירשום יחד. שאלה טובה, אבל בוא נראה את זה יחד, את התשובה. חבר'ה, אני לא עושה לכם חיים קלים. אבל מתוך כך, בעזרת שם תהיו תלמידי חכמים גדולים. אם הייתי נותן לכם את הכל בקלות, אז לא הייתם לומדים כלום. זה האמת.
אם רבי יהודה אבל אומר שזה...
אתה מוכל לי אירועי, כן? בסדר, כן.
אם רבי יהודה אומר שאתם זה משום זה יהיה אסון לבוא. גם הוא לא אומר גם אם אחת. שלא אחת. זה אתם. שלא אסון לבוא.
תחשוב את תענה לי אתה. תסתכל על הפסוק. תחשוב. תענה אתה. הלאה. רבי שמעון ורבי שמעון אמר לך, למה רבי שמעון במשנה שלנו פתאום לא הולך עם הטעם שכתוב בפסוק? רבי שמעון אומר ככה, מחדי, בואו נסתכל על זה רגע. באלמא דרשין אין טעם דקה, בכל התורה כולה אנחנו יכולים לתת היגיון מאחורי דין שכתוב בתורה. אם כן לכתוב קרא לא ירבה לא נשים ולשתוק. הפסוק יכל לומר רק לא ירבה לא נשים, והפסוק לא היה צריך להמשיך לתת טעם. וענה מינה מה טעם לא ירבה משום דלא יסור. אני הייתי אומר מעצמי, למה לא ירבה לא נשים? כי לא יסור את לבבו. לא יסור, למה לי? אז למה התורה מוסיפה טעם? הרי אני דורש טעם הדקה, אז למה התורה צריכה לפרט לי את הטעם? ללמד אותי אפילו אחת ומסירה את ליבו, הרי זה לא יסענו. ללמד אותי שהוא, כמו שרפאל רצה לומר, לא יסור את לבבו זה איסור נפרד. זה לא הגדרה שלא ירבה לא נשים. זה אומר לי, לא, לא ירבה לא נשים על 18, נקודה. ולא יסור לבבו אפילו על ידי אחת. אלא מה נמקיים לא ירבה, זה אפילו כאביגיל. לא ירבה, זה לא קשור ללא יסור, זה אפילו אם היא צדיקה כאביגיל. לא ירבה לא נשים. זאת אומרת, יוצא דבר מוזר, שלפי רבי שמעון אין לנו טעם. למה לא ירבה לא נשים? לא יודע מה לענות, לא יודע, שאלה טובה, לא יודע, לא יודע, אומרת הגמרא, הני שמונה עשרה מנהלן, יש לכם? חבר'ה, אנחנו יחד, מה מקור לדין שיש לו מקסימום של 18? אני 18 מנהלן. וכתיב, היוולדון דוד בנים בחברון, והיא בחורה אמנון אחינו המישראלית, ומשנה אוכל אב להביגל ישנה בעל הקרמלית, השלישי אב שלום בן מאחה, והרביעי אדוני אבן חגית, והחמישי שפטי אבן אביטל, והשישי יתרם לעגלה אשת דוד. אלה יולדון דוד בחברון. וכאמר לי נביא, אם מעט ואוסיף עליך כהנה וכהנה. אז הנביא עכשיו נתנאל ייתן לנו הקדמה לכל הפסוקים האלה. הכנת?
לא הבנתי כל כך
ידעו
בארץ את הלכים שהתייעצתי לכמה וגם לאמרו לי אני יכול לדבר רגע כללי ממה שאני זוכר.
תספר קצת מה הולך פה, על מה הקדוש ברוך הוא אומר אם מעט ואוסיף עליך כהנה וכהנה.
אוקיי, אז מודה שדוד הוא לוקח את בת שבע, ואז נתן הנביא מגיע אליו ואומר לו, מה זה מספיק, לא מספיק לך האנשים שיש לך, אם זה מה שאתה רוצה לקחת גם את בת שבע, אני יכול להוסיף לך כהנה וכהנה, כהנה וכהנה, אבל למה לקחת את בת שבע שהיא כמו שאומר במשל היא כבשת הרע, שהיא זה למה שיש לאוריה. מה עוד יש להסביר פה? הגמרא לומד גם איך אנחנו יודעים מה שכהנה וכהנה זה 18, שיש פסוק שמופיע כרונולוגית לפני, שיש לדוד 6 נשים. אמרנו גם ברגע את איפה נכנסת מיכל בתוך ה-6 נשים האלה, ומסבירים שהשישית זה עגלה, זה הכוונה למיכל. ואז ממה שאחרי זה, שדוד גם אחרי זה, אחרי שיש לו את השש נשים שלו, גם הוא לוקח את בת שבע, אז נתן מגיע אליי ואומר לו, אם מעט, תוסיף לך כהנה וכהנה.
בסדר, נפלא. חבר'ה,
ברור.
כן, מטפל, ריצ'ין. כן, הלאה. אומרת הגמרא, אז הקדוש ברוך הוא בא בטענות לדוד, מה לא נתת לך מספיק? היו לך 6 נשים והוסיף לך כהנה וכהנה ואני נותן לך עוד פעם, אז אז מפה אנחנו לומדים כהנה, כמו מה שיש לך כבר, זה שיט, זה עוד שש. וכהנה, זה עוד שיט, זה עוד שש. דבלותים ניסרי, יוצא 18. מתקיב לרבינה. אז רבינה אומר, רגע, אולי נעשה את המתמטיקה אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר, הוסיף עליך כהנה, תרטיסרי, זה 12. וכהנה, זה עוד 12. כי עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר הוסיף לו 6. אז הוא הגיע ל-12. וכהנה, זה כפול 2, וכפול 2 עוד פעם יוצא 24. תניא נמי אחי, באמת יש ברייתא שסוברת ככה, לא ירבה לו נשים יותר מ-24, יותר מ-24. אומרת הגמרא, למאן דדריש וו, יוצא גם כן 48 אבו. תניא נמי אחי, לא ירבה לו נשים יותר מ-48. כי הוו ו...
זה עוד הכפלה?
זה עוד הכפלה, כן. 6, 12, ועוד 12, 24, ועוד 12, כן, 48. בתנא דידן, מה איתם? אז למה התנא שלנו באמת אומר שהמקסימום הוא 18? אמר רב כהנא, מקיש כהנא בתרא לכהנא קמא. כמו שמה כהנא קמא, כשכתוב הוסיף עליך כהנא הראשון זה שיט, אף כהנא בתרא, גם כשהפסוק ממשיך ואומר וכהנא זה שיט, זה עוד שש. אומרת הגמרא, והווה עם מיכל, רגע, היו לו 7 נשים, כי היה גם את מיכל, אמרה, וגלה זו מיכל. ולמה נקרא שמה עגלה? שחביבה עליו כעגלה. לכן הוא אומר, שמשון אומר על אשתו, לולי חרשתם בעגלתי, מה סוף הפסוק? או, אז רואים שאוהבים אישה, קוראים לה עגלה. הלא יום זה לא ילך, נכון. ומיהבו למיכל בני, מה אומרת רגע, למיכל היו ילדים והכתיב, הרי כתוב אצל מיכל, ולמיכל בת שולו היה לה ילד, פה כתוב לד, בפסוק המדומני כתוב ילד, כן, עד יום מותה, אז מה פשט, איפה כתוב ולמיכל בת שולו היה ילד?
שדוד מעלה את ארון השם, זה מופיע בשמואל ב' פרק ו', מופיע... זה מופיע לפני שהוא נו, זה מופיע אחרי שכתוב שיש לו 6 נשים ולפני כל הסיפורים בת שבע, מתי שדוד נכנס למלוכה בירושלים והוא רוצה לראות את ארון ברית השם שהיה בקריית יערים, לא, לפני זה הוא היה בשילה.
קריית יערים?
לא, הוא אחרי זה מגיע לשם, לא?
הביאו אותו לבית שמש.
בית שמש לקריית יערים. מבית שמש, הוא הראה אותו לבית שמש, רצה לראות אותו לירושלים. ואז אחרי זה מבית שמש הגיע לקריית יערים, ומקריית יערים לירושלים. ואז כשדוד מעלה אותו, כתוב שדוד מקרקר בעוז לפני העגלה שהיה ליתרון בית השם.
לא עגלה, באותו פעם לא היה עגלה.
ואז דוד, מיכל מסתכלת עליו שאיך שהוא רוקד, היא אומרת לו מתי שהוא מגיע הביתה, הנה נגלה כאחד הריקים אשר ב... וכאילו היא אומרת, אתה ככה אתה זה, המשפחה שלי הייתה מכובדת, אתה לא מכבד את עצמך. ואז הוא אומר על זה שכאילו מזלזל, כי זה ראוי דבר שראוי כאילו להתבזות בשביל כבוד של
הקדוש. קלותי עוד מזאת, הייתי שפל בעיניי, ועם המהות אשר אמרת עמם יתנבדך. כן.
ואז אומרים שבגלל זה למיכל לא היה ילדים על זה. עד ש...
מיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. זה סוף, כן, זה סוף הסיפור שם. אז עכשיו הגמרא שואלת, רגע, הפסוק הזה, או יפה, כיוונת לגמרא, או יש כוח.
אז הגמרא שואלת, רגע, אם אתה אומר לי שעגלה זו מיכל, הרי הפסוק אומר, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, אז איך שייך הפסוק פה אומר שלעגלה למיכל היה ילד? עכשיו אתם יכולים לתת תשובה על פי הגמרא שראינו קודם, מה התשובה שאפשר לתת? אנחנו כבר ראינו, חבר'ה, מה ראינו? או, היא גידלה את הילדים של מירב, אבל הגמרא לא נותן את התשובה הזו. הגמרא יכלה לומר, אלה הילדים שהיא גידלה, היא גידלה יתום בתוך ביתו. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, עד יום מותה לא היה לה, ביום מותה היה לה. הגמרא אומרת, רגע, זה לא מסתדר. נכדי, בנים אחר כך השיב לו בחברון, בילו מעשה דמיכל בירושלים אבא. זאת אומרת, הבנים קדמו לסיפור הזה, אז מה התשובה הזו? תכתיבו, מיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזפז ומפזז ומחרקר לפני השם ותיבז. בליבה. ואמר רב יהודה, ויתמר רב יוסף, שקטה מיכל למתופסה. זאת אומרת, היא קיבלה את הסתירה במקום, היא קיבלה את העונש, הפסוק מיד אומר, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. אלא אמא, עד אותו מעשה היה לה, תשובה שרועי כבר נתן, מאותו רגע שהיא חתה, לא היה לה עוד ילד עד יום מותה. אבל, וזה, תחשבו, אם היא התחתנה כילדה קטנה, כמה ילדים היא כבר הספיקה להביא? זאת אומרת, בגיל 17-18, נגזר עליה, זהו, אין עוד ילדים. פחות. היא הייתה קטנה כשהיא התחתנה עם דוד, דייקנו בגמרא, משמע שהיא הייתה קטנה, כי הרי שאול מחתנתה. שבע בחברון, אז אתה מדבר שהיא הייתה בת מקסימום 18, זהו, לא היה לה ילד עד יום מותה. מסכנה.
בעייתי הגילאים האלה שלו שמתחתנו והולדו ילדים, זה לא... קשה לה לקבל את זה היום.
הגמרא דנה בזה, הגמרא בסנהדרין, בעזרת השם נגיע. נחיה ונראה, בעזרת השם כפשוטו. בוא נראה, הגמרא תדון בזה. אתה צודק, הגמרא אומרת כמוך.
מה, בהבדלים כאילו בתקופה?
חכה, הגמרא אומרת שגם בימיהם זה לא היה טבעי. שלו גם בימי הגמרא זה, הגמרא אומרת, רגע, מה הולך פה? הגמרא אומרת, דברים השתנו, ואנחנו יודעים.
אבל היה מצביעות שהתחתנו בגיל שהכניסו לביתו בגיל 3, וגידל אותה, וזה לא מצביעים.
אז אני דיברתי עם תימונים עתיקים, והם אמרו לי שזה נכון שכדי להציל את הבנות מהמוסלמים, חיתנו אותם בגיל צעיר, אבל הם גדלו בבית אביהן. הם לא הלכו לגור עם בעליהן. כאילו הבעל היה בא לאכול את הסעודות איתם בשבת פה ושם. לא, הבעל היה יותר גדול, היה פער גדול, הוא יכול להיות בן 15, 17, 18. היא הייתה בת 3, 4, 7, איזה גיל שהיו צריכים לדאוג לכך שהיא תהיה נשואה, ואז שהיא הייתה בת 13, 14, 15, היא הייתה הולכת לביתו כבר. כל המלחמה על קליאופטרה בת כמה הייתה? כל המלחמה, מלחמת עולם על אישה בת כמה? 14 או 12 או 14, מלחמת עולם. זאת אומרת, זה היה נורמה בימים. אל תשכח שאנשים מתו עד גיל 30, כל דלקת, לא היה להם אספרין, לא היה להם אנטיביוטיקה, כל דלקת בחניכיים אנשים היו מתים ממנה. בן אדם ממוצע קבר לפחות חצי מהילדים שלו. רוב הילדים לא חיו עד גיל 20, רוב הילדים לא הגיעו לגיל 20, ומי שהגיע לגיל 20, גיל 30 כבר, נו, 40, זהו, מה? אז צריך לזכור, היה גם מצב שהיו רדיפות. בן אדם לא ידע אם הוא יכול לפרנס בבני ביתו. תוספות שואל, למה אנחנו מסיעים את הילדים שלנו כשהם קטנים? הרי התורה אומרת, תוספות אומר שבגלל שיש נסות הצלב ורוצחים אותנו על מין ועל שמאל, ולא רוצים שהבנות יכניסו אותם לבתי בושת, אז כדי להגן על בנות ישראל הסיעו אותם מגיל צעיר, שלפחות היא תהיה בתוך בית, יהיה מישהו שייתן לה אוכל ותגדל בביתו. אומרת הגמרא, על פי זה מובן לשון השולחן ערוך, לא ירגיל עצמו בקטנות. למה השולחן ערוך משתמש בלשון כזו מוזרה? מה זאת אומרת לא ירגיל עצמו בקטנות? בן אדם מתחתן עם אישה אחת, מה זה לא ירגיל? קודם כל, מי אמר שהיא תחיה יותר משנתיים או ארבע או שש או שמונה? אז בן אדם, הרבה פעמים, החפץ חיים, רבי עקיבא איגר, חתם סופר, כולם התחתנו כמה פעמים בחיים שלהם. מי שחי הרבה שנים, כללית, קבר כמה בני זוג. זה לא, כאילו, אנשים לא החזיקו מעמד. לידה היה מצב מאוד מסוכן. אנחנו היום יודעים שאחוז מאוד משמעותי מהאוכלוסייה, יש להם דם מינוס. לתינוק יש דם פלוס. אז נוצר מצב שהגוף מתחיל להתנגד לתינוק. הגוף רואה את התינוק כגוף זר. אז היום עם זריקה אחת אנחנו מסתדרים עם המצב. שתי זריקות בזמן הלידה. כמה מהציבור יש להם דם מינוס? כל אישה שיש לה דם מינוס ובעלה יש דם פלוס. אז חלק משמעותי מהילדים, יש מצב שהגוף מרגיש שיש גוף זר בגופו. יש לנו שיליית פתח, שהשיליה ניצבת על פתח הרחם. השיליה, התינוק לא יכול לצאת בלי לפוצץ את כל השיליה. היום עושים ניתוח קיסרי וכולם ממשיכים לחיות, ויש נשים שיש להם 4-5 שיליות פתח וממשיכים לחיות סיסו ושמחו. בימי חז"ל, מוות ודאי לתינוק, לאימא, אין מצב. אם היו מגלים את זה בזמן, אולי היו צריכים לחתוך את העובר והאימא עוד תחיה, אולי. אבל חוץ מזה, לא היה מצב. וגם אז כולי היי ואולי אם האמא תחיה, ספק אם לחתוך את הילד או לחתוך את האמא, אבל לא היה, אנחנו כל ההחלמות של אחרי הלידה לא ידעו מה זה רפואה. הרי עד לפני 200 שנה חשבו שרופא טוב הוא רופא שעל הסכין שלו תמיד יש דם, שהבן אדם כשהוא מאבד דם בניתוחים הוא מקבל דם, כאילו רופא טוב היה מעביר דם מפציינט לפציינט, ככה חשבו. אז מה אנחנו תחשבו איך מחלות עברו, לא ידעו לשטוף ידיים עם סבון, אנחנו חיים חיים אחרים היום. אז ממילא כל המושגים של חיים היו אחרים, החיים, מוות, נישואים זה עד יום מותה, עד יום מותו. גם אברהם אבינו היה לו יותר מאישה אחת, בסדר, זה יצחק הוא יוצא דופן, עולה תמימה שאין לו. אז אני אומר, זה
היחיד שלא יצא מהארץ.
כן, אז אני אומר, אז כל המושג הזה, ליסה, אישה צעירה ואין לה ילדים, בסדר, זה לא, כאילו במושגים שלהם זה לא היה קשה. אז אומרת הגמרא תשובה אחת, שאלה אמא עד אותו מסע היה לה, מכאן ואילך לא היה לה. שואלת הגמרא והכתיב, ויקח דוד עוד פילגשים ונשים בירושלים, תשובה למלוי 18. ועכשיו הגמרא מגיעה לסוגיה, מהי נשים ומהי פילגשים? מה זה פילגש? תסתכל רש"י. אנחנו נמשיך פה בעזרת שם מחר.